די, הסתובב. אתה מנסה לעשות פתיח, אני לא יודעת מה כל כך מצחיק.
יושבת פה עם ה...
בנות, אני מבקשת, תאספו את עצמכם. תיכנסו למסגרת.
הופה, חלי מרימה לנו לנושא הפרק. אז אני טל מאור זינגרמן, העורכת, די, אני לא יכולה, אני לא יכולה.
אני נשבעת שלא עשיתי כלום.
יושבת פה עם החיוך המטריל הזה. אני לא מסוגלת. ברוכות הבאות לפודקאסט של נאן עם סטייל, שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי כאן מעיין
עורכת,
מעיין טרול דנן, עורכת סימן שאלה משנה של המגזין, ורחלי שלב.
היי.
שרחלי עושה המון דברים, היא גם, היא פה בעיקר בגלל שהיא אימא לשלושה ילדים קטנים, אבל היא מאיירת ובלוגרית ולובשת פסים בדרך כלל.
גם את לובשת פסים. עכשיו?
בגלל רחלי.
אנחנו בעד פסים.
כן, בזכות רחלי.
פסים זה השחור החדש.
נכון.
לגמרי.
יש לנו גם פוסט פסים.
נכון, נכון. הנה, זה מה שאת צריכה לעשות, להרים למגזין, להזכיר כל מיני כתבות.
זה משפט לקליני תקשורת, פוסט פסים.
פוסט פסים. פודקאסט פוסט פסים.
אוי מיי גאד. פודקאסט פוסט פסים.
והתכנסנו כאן כדי לדבר על אחד הנושאים שבאמת מטרידים ובצדק רב אימהות טריות. ונראה לי שזה מטריד מחדש בכל פעם שזה קורה.
כל שנה.
הרגע הזה שצריך למצוא מסגרת לילדים שלנו, לאוצר הזה. ויש המון שאלות בקבוצה הסודית של נאנין סטייל ובכל קבוצות של שיח עם האי באשר הן, יש המון 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 שאלות סביב הנושא הזה. בואו נדבר על מסגרות. אז יוצאות לחופשת לידה, ואז כל אחת מקבלת את ההחלטה שהיא אינדיבידואלית וקשה של עצמה, מתי מסתיימת בעצם חופשת הלידה.
שאלת השאלות.
כן.
מתי מסתיימת החופשה, אז בזה הכל תלוי.
נכון.
גם המסגרת, גם הכל. אתה מרגיש, זה נקודה שאתה מרגיש שכל החיים שלך, כאילו מתעררים, הולכים להשתלם, המטפץ הגדול, כאילו אין שאלה, אין דבר יותר גורלי בעולם בחייך, כשאתה חושב על מתי להכניס את הילד למסגרת. אני אכניס מוקדם מדי, אני אמא ככה, אני מכניסה מאוחר מדי, אני אמא כזאת. אני רוצה שיחשבו שרציתי להישאר איתם הרבה זמן, בעצם לא רציתי להישאר איתם הרבה זמן.
איזה מין אימא אני? חוששת מזה או מחכה לזה? כן,
איזה מין אימא אני? אני האימא הזאת שמכניסה בגיל כזה, בגיל שנה, שנה זה הרבה, שנה זה קצת, כאילו, זה העולם מתהפך, אתה מתחיל לחפש ידיים אחרות, אתה עד אתמול לא הסכמת לאימא שלך, להחזיק את התינוק על הכתף, על כתף ימין ולא על כתף שמאל, ופתאום את הולכת לשים אותו באיזה מקום. אני הרגשתי שאני מחפשת מחסן תינוקות במקום גן ילדים. אני בראש שלי, הלכתי, כאילו זה היה נראה לי כמו מחסני ילדים. ההורים ששמים את הילדים והולכים לאנשהו, ואנשים זרים עושים איתם מה שהם רוצים.
אני רוצה לתת רגע קונטקסט משפטים של מעיין. אני הכרתי אותה כשהיא סיימה את חופשת הלידה שלה והתחילה לעבוד איתנו במגזין. והיא הייתה מאוד חרדה וזה מאוד העסיק אותה. והיא הרגישה משהו לא היה כל כך, זה היה לה קשה מאוד. והסתכלה עליי שהבת שלי הייתה אז בת שנתיים וקצת. והקשיבה לכל הסיפורים שלי ולאיך אני מחכה לספטמבר ושיגמר החופש וכל מיני כאלה, והיא שפתה אותי בטירוף, הייתה מזועזעת.
הייתי מנתקת את הטלפון ומספרת לבעלי, כאילו איזה מין אימא זאת, איך זה יכול להיות שהיא כאילו פשוט שולחת אותה, אני בימי שישי נגיד, לא עובדת, לא שולחת הילדה לגן, למה שאני אעשה לילדה את הדבר הנוראי הזה, ואשלח אותה גם בשישי, אם אני בבית, אני יכולה להיות איתה.
היום הזה הוא מתנה לזוגיות?
זה מתנה לי, כי אני יכולה להיות איתה. לא ראיתי אותה כל השבוע.
אז אני אמרתי לה.
אז בשביל זה הייתי כל הסוף שבוע בבית.
אבל זה לא כל הסוף שבוע, שישי כאילו, היא מגיעה, ישנה, אופ, מגיעה לילה, ונשאר לי רק שבת. מה, כאילו
אז היא שמעת צהלות, אני הולכת לבית קפה.
והיא איתה מספרת לי כמה ילדה אוהבת ללכת לגן, ואני הייתי חושבת כאילו...
שאני אימא חרה.
כן.
כן, אבל נעשה כזה fast forward, שנה אחרי,
שנה אחרי.
קחו אותה ממני.
קחו אותה ממני, והילדה הולכת בימי שישי, ולא מבספסת אף יום בגן, והיא מאושרת ללכת לגן, ואני מאמינה שיש דבר כזה שילד שמח ללכת לגן, ואני רגועה ושלווה.
כן. ואני פחות אימא נוראית בעיניה, ומה שיפה כן. פה זה שהיא הייתה מוכנה לספר ולהודות בפניי על הדבר הזה.
כן, אבל גם בזמנו אמרתי לך איך זה יכול להיות, כאילו זה לא היה הגיוני.
זה, אני חושבת שבתור אימאות, אנחנו כל, יחד עם הפזם שלנו, אנחנו צוברות איזשהם פרופורציות. ככל שאנחנו מתרחקות מהלידה, אנחנו רואות את העולם בצורה קצת יותר בהירה, קצת יותר שפויה.
הלידה עושה את הראייה כל כך, כל כך
מצומצמת, והכל כאילו מפחיד, ואנחנו חרדים מכל שלב, ואז ככל שאנחנו מתרחקים, יש לנו יותר פרופורציות. זה משהו שקורה גם כשמגיע הילד השני, ודברים מאוד 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 משתנים, אתה רואה דברים אחרת, וזה בסדר, צריך לעבור את הזמן הזה. גם אני, כאילו, במעבר בין ילד אחד לשני ילדים, במעבר בין שני ילדים לשלושה ילדים, הכל משתנה, נגיד, אני מסתכלת על איך, סתם לדוגמה, אם הרבה דברים לא עשיתי עם שני ילדים, כי אמרתי, מה, אני אעשה את זה עם שני ילדים? והיום, כאילו, אני אומרת, וואו, עם שני ילדים, החיים היו כאילו פנן. אז זה פרופורציות שכל הזמן מקבלים, ובמסגרת זה מאוד מאוד בולט.
נכון. אז קודם כל, אני באמת רוצה לפתוח באיזושהי צפירת הרגעה כזאת, כי זה מאוד, זה נושא שהוא מאוד טעון, והוא מאוד מלחיץ, וכולנו חוששות ממנו, תמיד. אני מניחה שגם בילד השלישי רחלי זה עדיין מוזר סלש מפחיד סלש לא יודעת כל מיני דברים מפחידים לשים גם הפועל לשים את הילד
לפזר אותם
לפזר לאסוף אבל זה מתאזן וזה באמת באמת מסוג הדברים שככל שעובר הזמן זה נהיה יותר קל וככל שבוחרים מסגרת שהיא יותר מתאימה, שתכף נדבר על זה, איך עושים את זה בעצם, אז ככה אפשר יותר, כמאמר קלישאות, לשחרר.
הרבה מהמורכבות של הטיימינג, שאת בוחרת להוציא את הילד למסגרת, ובעצם לסיים את חופשת הלידה שלך, זה בגלל קטעים חברתיים, סביבתיים. הסביבה, כל אחד יש לו מה להגיד על זה. אם את מוציאה את הילד בגיל 3.5 חודשים, שזה הגיל שחופשת הלידה מסתיימת, לפי החוק במדינת ישראל, את תקבלי הרבה תגובות שזה מוקדם מדי.
החופשת לידה בתשלום, אני מתקנת אותך, יש לנו פרק עם עורכת דין.
חופשת לידה היא יותר אותה.
כן, חופשת לידה היא חצי שנה.
התיקון הוא במינוחים, בטרמינולוגיה.
אז אני מדברת על חופשת...
את מעריכה את הלידה, את חופשת לידה בעצם מקצרת אותה 3.5 חודשים.
כן, את גם לא צריכה לעדכן את הבוס שלך בעבודה, שאת מעריכה את חופשת הלידה, כי זה משהו שאת מקבלת אותו, את זכאית כחוק חצי שנה, המקום שלך, התפקיד שלך, התנאים שלך שמורים ומחכים לך, את פשוט חצי מהזמן הזה לא תקבלי על זה תשלום.
אז אני על טייטל העצמאית.
שאלה שום
אני לא צריכה, אין לי מונחים וזה, והכל כאילו בלגן וזה.
אין מונחים, אין זכויות.
אין מונחים, אין זכויות, אין מתנה לחג. מתנה לחג, בחיית, שמישהו ייתן לי מתנה לחג, תנו לי, זרקו לי איזה עצם. אני תמיד עצובה בחגים. אבל בתור העצמאית, בגיל 3.5 חודשים, אף אחד לא משלם לי משכורת, אף אחד לא, אין תנאים שנשמרים, לא נשמרים. עזבו את זה, טוב, זה נושא שלם, זה לא ניכנס לזה. אבל אני שמה את הילד בגיל 3.5 חודשים, עם הגדולים היה איזה פרק זמן של מטפלת בין לבין, והוא היה איתי בבית עם מטפלת והמשיך לינוק, שני הילדים הגדולים. אבל אם אני בגיל 3.5 חודשים בעצם חוזרת לעבודה, תמיד יהיו כאלה שיצקצקו ויגידו לי, ויעבירו ביקורת. עכשיו אני אומרת, וכאן אני פונה לבנות ששומעות את הפודקאסט, לכל אחד יש את השיקולים שלו, לכל אחד יש את הארנק שלו, לכל אחד יש את התחושה שלו, יש כאלה שפשוט משתגעות בבית ורוצות לחזור לעבודה, הכל לגיטימי, יש כאלה שירצו להישאר שנתיים בבית, זה מקום שהוא סופר אישי, ושכל אחד תעשה מה שבא לה ומה שמתאים לה, ותקשיב לעצמה במקום לסביבה. כי הסביבה שמדברת, מדברת מהמקום שלה. כל אחת מדברת מהמקום שכואב לה. שהיא כן נשארה הרבה, שהיא לא נשארה הרבה. וצריך מאוד מאוד להקשיב לעצמך במקום הזה שבינך לבין התינוק שלך.
כן, צודקת מאוד.
אז בואו נגיד שבאמת זו החלטה, אני תמיד אומרת שזאת החלטה משפחתית. מתי הגיע הרגע לסיים את החופשת לידה? כי יש לזה הרבה השלכות לגבי המשפחה,
כן, נכון,
כולה.
נכון.
אז זה החלטה משפחתית, זאת אומרת, לא לערב את הילדים הקטנים, והחלטה
לא, של... לא, אבל את בן הזוג.
כן, את הבוגרים, את הבגירים במשפחה. ו... אז התקבלה החלטה, כל אחד משיקוליו הוא. איך עכשיו בוחרים את המסגרת המתאימה?
שמי, הטיפ הכי 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 חשוב שיש לי לתת לבחירת מסגרת, זה לחפש את זה המון המון זמן מראש. כאילו הורים טריים לא מבינים שלחפש 3 חודשים מראש מסגרת, זה כאילו, זה לא זמן.
זה גם נשמע כמו בדיחה על הורות. כאילו התינוק בן שבוע ואני צריכה...
אבל זה ככה, כי אתה מתכנן כאילו לשים בגיל 0.5 שנה, אתה אומר, יא, יש כאילו... אני לא אלך עכשיו עם תינוק בן שבוע לחפש מסגרת, אבל כן, זה מה שצריך לעשות, כי מסגרות הטובות נתפסות מאוד מאוד מוקדם, לפעמים אפילו שנה מראש.
אז
המון, כאילו...
או לפני הלידה.
או לפני הלידה.
אני, האחרון שלי, אני רשמתי אותו לפני שהוא נולד. כאילו, היה תופס הרשמה שמילאתי. ואמרו לי, תתקשרי כשתלדי, ונמלא כאילו את שאר הפרטים.
כן, אני הלכתי 3 חודשים מראש לחפש מסגרת, וזו הייתה טעות מרה. נשארו כל הגנים המומלצים, היו דפוסים לחלוטין, לא היה לי שום סיכוי למצוא מקום במקום טוב. וזו הייתה שנה מאוד קשה, כי באמת הגן, כאילו, ניסיתי למצוא את הכי טוב בערימה של... לא אתן לזה שם, אבל זה
של
באמת...
של פחות טוב.
של פחות טוב. ואתה מראש יודע שאתה שם את הילד שלך במקום שהוא פחות טוב, ואין לך פה, גם אם יש לך עכשיו 20 אופציות, זה 20 האופציות הפחות טובות.
כן, ואת... מעיין הייתה חוזרת אחרי שהיא הייתה שמה. חייבים למצוא מילים אחרות יותר...
מאחסנת.
מאחסנת את הבת שלה בגן. והייתה מתקשרת עליי בבוקר, ופשוט בוכה, וזה תחושה נוראית.
אבל כמה זמן, במשך כמה זמן
בחית? עד היום האחרון.
כן? כי לא אהבת את המסגרת.
כי...
אוי, את רוצה לבכות עכשיו.
היא בוכה תמיד. כן, זה היה מאוד מאוד קשה.
זה נקודה מעולה. כאילו, את אומרת את זה בדמעות ובכאב לב, וזה נכון. ברגע שיודעים או מרגישים או חושבים שהמקום שבו הדבר היקר לנו ביותר נמצא, הוא מבחינתנו לא המקום הכי טוב שיש, זה
קשה, כי זה באמת, זה באמת, הוא באמת נמצא שם רוב שעות העירות שלו, תלוי כמה זמן שמים, אבל הרבה שעות מהיום הוא נמצא שם, וצריך להרגיש טוב לגבי המקום הזה. וזה גם דברים שקשה לדעת מראש, אתה לא תמיד יודע עד שאתה מתחיל שם.
כן ולא, כי הרגשתי שהמקום יחסית בסדר, יחסית לכל מה שחיפה, ראיתי באמת אולי בעשרה מקום, יחסית למה שראיתי, זה היה המקום הכי טוב שיכולתי למצוא. אבל אם הייתי מחפשת 0.5 שנה מוקדם יותר, אז בוודאות הייתי מוצאת גן טוב יותר.
אבל לא בטוח, בראשון לספטמבר לי נכנסה לגן, ונרשמנו לגן הזה הרבה זמן מראש, כי ידעתי שצריך לתפוס גן טוב וזה וזה. ובחרנו באמת בגן מדהים, שהיה לפי כל הקריטריונים שלנו, ובאיזשהו שלב, הבעלים של הגן החליטו שהם סוגרים אותו.
באמצע שנה?
לא, כאילו שהגן ממשיך, אבל בסוף שנה, שנה הבאה כבר לא, הגן הזה יחדל מלהתקיים. והם הודיעו את זה ביחסית כבר...
יחסית מאוחר,
וזה נורא 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 נלחצתי מזה, ואז קרה משהו שאני חושבת שהוא הגיוני שיקרה, ברגע שגם שאר העובדים בגן ידעו שאין בעצם המשכיות וזה, אז דברים התחילו להתרופף, וזה כבר לא היה בדיוק למה שנרשמנו בהתחלה.
גם שלנו, באמצע שנה פתאום שינו מיקום, ושינו כמות ילדים, ושינו את הגננות, והסייעת התחלפה כל יומיים, והגננת התחלפה כל יומיים, וזה היה פשוט...
אז השוק הזה של... של...
מציגים משהו להורים בתחילת שנה. ואתה הכי מרוצה והכי מבסוט, ופתאום כאילו חודשיים, 3, 4, 5 אחרי, פתאום אתה מרגיש שהילד בגן שונה לגמרי.
אז קודם כל באמת צריך להיות עם האצבע על הדופק, ולהיות מודעים לזה שקודם כל השוק הזה זה שוק פרטי של הגנים, אלה הם כן זה גנים מפוקחים,
זה כאילו זה ויצו, לטוב ולרע.
כן, זה לטוב ולרע. את לא יכולה לייסר את עצמך על החלטה, כי...
יכולה, אני נעדות חיה.
אבל דברים תמיד יכולים להשתנות, בכל רגע נתון.
נכון.
אז עוד טיפ זה לקרוא היטב את החוזה.
ולראות מה...
על מה אפשר להתעקש.
מה כנס יציאה שלך. ולוודא שהוא לא קיים, או קיים בצורה כזאת שאם אתה רוצה באמצע שנה להוציא את הילד למסגרת אחרת, תוכל לעמוד בזה כלכלית. כן, אני רציתי לקראת סוף שנה להוציא אותה, ולא יכולתי, כי זה אמר גם לשלם עוד חודשיים פה, גם חודש אחרי, זה כאילו היה לי 3 חודשים לשלם בבת אחת על, על מעבר. וגם לעבור באמצע שנה, זה אומר להיכנס לגן שיש בו מקום באמצע שנה. איזה מין גן יש בו מקום באמצע שנה? רק גנים שהם פחות טובים מהגנים הטובים.
אבל אני חושבת שגם גם להיות קל עם עצמך, כאילו, גם אם בסוף זה לא יצא מושלם, וההחלטה שלנו לא הייתה ההחלטה האידיאלית, זה בסדר, זה כאילו, גם, כאילו, קצת להיות טובה לעצמך, ולהבין שכאילו, שאולי השנה עשית החלטה לא טובה, ותלמדי לפעם הבאה, כאילו.
נכון, ובאמת, התחושה הזאת היא של,
אין גם, כבר... גם לי זה קרה. פשוט.
אני חושבת שזה קורה לכולם, וגם מי שמאזינה לנו עכשיו, אנחנו אומרות דברים שאולי פחות מרגיעים וקצת יותר מלחיצים, אז צריך לקחת את זה בפרופורציות, כי א', זה לא בטוח שזה יקרה, ודבר שני, אם יוצאים מתוך נקודת הנחה של הכי טוב עם אמא, והכי טוב בבית, והכי טוב, וזה אי אפשר, זה בלתי אפשרי, מ-1001 סיבות. אז מחפשים את הדבר הטוב, את הדבר הכי קרוב.
הכי קרוב לאימא.
הכי קרוב לאימא. The next best thing.
זה מנקודת הנחה גם שיוצאים, כאילו, שאת יוצאת מנקודת הנחה שהכי טוב עם אימא. וזה בסדר גם אם זה לא כאילו ככה, כי אימא, לאימא יש עוד צורכים חוץ מ...
אם הנקודת הנחה היא הכי טוב לאימא במקום אחר, כן, חצי מהיום.
כן, נכון.
לא בסדר.
יש כאלה שטוב להם עם הילד בבית, והם היו רוצות למשוך את זה לנצח ולהעניק את גיל 7, ויש כאלה שבאמת כבר רוצות להתקדם, רוצות לחזור לחיים שלהם, רוצות ללכת עם, כאילו, עם תיק צד קטן, ולא עם, וכאילו... לא עם כל החבילה לכל מקום. וזה גם בסדר, אז יש בזה גם איזשהו שחרור. כל הבדיקות וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הם כדי שאנחנו נוכל באמת בראש שקט ללכת ולהמשיך את חיינו בזמן שהילדים שלנו נמצאים במסגרת שלהם.
אז מה מחפשים? מה בודקים? מה חשוב... מה חשוב לראות? שהולכים לחפש מסגרת, אז קודם כל בואו נזכור את האופציות.
זהו, אני רוצה להגיד שכשאני הייתי אימא טריה, אז באמת, כאילו לא הכרתי את מילון המושגים, מה זה משפחתון, מה זה מעון, מה זה גן, איזה אפשרויות יש, אז טוב באמת שנציג את זה.
כן, אז בואו נעשה כזה מילון מושגי מסגרת.
נתחיל כאילו, נראה לי, מהמטפלת אולי?
כן,
שזה מטפלת, כאילו... יש מטפלת אחד על אחד, או מטפלת לכמה, לשניים, לשלושה?
אז מטפלת, יש מטפלות, שזה כמו ממש מישהי שמגיעה אלינו הביתה, או לבית
או
שלה,
בבית.
והיא מטפלת בתינוק אחד. זה בתינוק שלנו.
נכון, ואז אנחנו יכולים להיות בבית או לא להיות בבית, הנה כמו שטל אמרה וגם אני הייתי, המשכתי לעבוד בבית ועשיתי הפסקות הנקה, וככה בעצם זה איזושהי אופציה די אידיאלית, שאפשר כאילו להמשיך כרגיל עם הילד, בלי לעשות שינויים בלוז שלו, ועדיין להתחיל לעבוד.
ואגב, לא כל המטפלות מסכימות לעבוד מהבית, בית של המשפחה בזמן שהמשפחה נמצאת שם, זה גם משהו שעשיתי שיחות טלפוניות מקדימות עם כמה מטפלות, וחלק פשוט לא היו מוכנות לשמוע על זה. אפשר קצת להבין את הצד שלהם, כי זה כאילו להיות כל הזמן
תחת פיקוח
וחשופות מאוד.
צריך נורא שתהיה הרמוניה בין האמא למטפלת, שכל אחת תהיה לה, לדעת לתת את הספייס אחת לשנייה.
אני הרגשתי שהמטפלת, סמדר, מדהימה. עכשיו אני אבקה.
לא, סר, טל נשברה.
כן.
הורד נוסע גם.
אז אני הרגשתי שהיא הגיעה לטפל.
אתה צריכות לשבור אותי, אני מברזל.
ממש. הרגשתי שהיא הגיעה לטפל בכולנו. זה היה פשוט מדהים. היא נכנסה לנו למשפחה שלי הייתה ממש כאילו, כמו שרחלי אמרה, בדיוק היום הזה של ה-14 שבועות של החופשת נדה, איך שזה נגמר, התייצבה אצלנו בבית. והרגשתי, קודם כל הרגשתי הקלה, כי היה לי מאוד 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 קשה להיות עם לי. לבד, שי היה אז בתקופה מאוד לחוצה, הוא היה חוזר בשעות מטורפות הביתה, הייתי איתה פשוט לבד, אז קודם כל הרגשתי הקלה, והיא הייתה מדהימה, היא הייתה מכינה לכולנו אוכל, זה היה כאילו, פתאום יש לי סירים בבית, אוכל, והייתה רואה איזה, כאילו, הייתה נכנס לחדר שלי, מה זה, לא עברת סמרטוט, מלא זמן, כזה, אין לי זמן לכלום, אתה מביאה סמרטוט, כאילו, שזה דברים שמטפלת.
אין לי תינוק עכשיו, לא. אבל אפשר את הטלפון שלה, אז אני נשמע טוב.
היא פתחה משפחתון.
אני צריכה מטפל, אני חושבת שאני צריכה מטפל, שיחיל אותי.
זה היה פשוט, עכשיו באמת, זה לא חלק מהגדרת תפקיד, אין למה לצפות מדבר כזה, אבל זה באמת הרגשתי שיש לי אימא בבית, אין לי מילים. אז זו אופציה שהיא קיימת, היא מאוד יקרה, ובצדק, אני חושבת שכל אישה שעובדת ועושה כזאת עבודה, מגיע לה לקבל תגמול הולם על העבודה הזאת. ואז מגיע ההק הזה של הלחלוק מטפלת.
כן.
שזה כמה משפחות...
זה הקרפול של התינוקות.
כן, של התינוקות. שכמה משפחות מתארגנות ביחד, ואז עולות הרבה שאלות, באיזה בית זה, איך לוגיסטית זה קורה. אבל יש נגיד מטפלת אחת שמטפלת בשני תינוקות או שלושה תינוקות.
זה נראה לי כל כך קשה. אני כאילו, אם אני עם בת שלי אחר צהריים קצר, כאילו אני גמורה. אז שלושה כאילו בבת אחת לבד ומטפלת, אני כאילו לא מצליחה להבין איך זה עובד.
אבל כמו שאמרנו, יש להם מטפלות טכניקות. הן יודעות איך לעשות, במידה והן יודעות.
זאת העבודה
אמורות לדעת
של...
איך לעשות את זה. זה כמו משפחתון, שזה כבר הגדרה אחרת, שנעבור אליה.
כן.
השלב הבא מבחינה כמותית זה משפחתון, זה איזושהי מסגרת שהיא יכולה להיות, לפעמים היא באמת בבית של המטפלת של המשפחתון, ולפעמים זה מחוץ לבית, וזה מכיל כמות קצת יותר גדולה של ילדים, לפעמים יש לה מטפלת עוד מישהי שעוזרת לה, ואת שואלת כאילו איך אפשר לשים כמה ילדים ביחד, אז הנה, אז כאילו...
זה קורה.
כאילו אתה רוצה מסגרת פרטית, אבל אתה עדיין רוצה שיהיה להם עוד חברה, שהם יהיו עם עוד ילדים קצת שזה, אז אתה שם כאילו...
אני חושבת שהשיקול המרכזי הוא כספי.
כן, כי בגיל הזה החברה היא קצת...
אני לא בטוחה, כי אני נורא נלחצתי בי לשים, נגיד, חשבתי על מטפלת ואמרתי, אין מצב שאני שם אחד על חלי,
זה גם תלוי בגיל. כאילו, אני חושבת ש...
זה כשאני חיפשתי, כשהיא הייתה, כאילו, לא, אני חיפשתי לגיל שנה.
אז גיל שנה אולי מתחיל להיות ערך חברתי, אז כאילו זה כן יכול להיות שיקול, אבל תינוקות ממש קטנים זה באמת בא יותר מקטע כלכלי. וברגע שהם קצת גדלים, אז זה דווקא נחמד, יש להם עניין בלראות עוד תינוקות, ויש לזה ערך מוסף.
יש גם, יש דברים מקסימים, הגלול, בדרך כלל לבעלת המשפחתון, יש לה גלול אחד או שניים, תלוי כמה...
ויש הגלול.
טוב, את עם השלושה ילדים תינוקות שלך, באחד אחרי השני.
יש לול ילדים, לול יש לה.
ואז אני רואה אתם מסתובבות עם ה...
זה חמוד לאללה.
זה מקסים.
בתל אביב גם יש כל מיני מכוניות, כאילו כל מיני הגלולים כאלה עם אופניים ומלא ילדים, כל מיני דברים מגניבים כאילו בטירוף.
ואז הם פעם או פעמיים ביום יוצאים לטיול כזה קטן בחוץ, בגינה, לשוף אוויר. גם אני חושבת שהם מטפלות או מטפלת פרטית לילד אחד או במשפחתונים, יש להם מין יום כזה מאוד, לוז מאוד מובנה.
כן.
אז הם מצליחות להתמודד.
כן, לגמרי. תראו, גם, כאילו... זה מין מוסכמה כזאת שככל שיש מעט ילדים זה יותר איכותי. וזה לפעמים נכון ולפעמים זה לא נכון. לפעמים הכמות...
זה כל כך תלוי בגננת.
בדיוק.
זה כאילו אני... ממש לא משנה, כמות ילדים יכולים להיות מיליון, יכולים להיות שניים, זה הגננת, זה הכל
נכון, היא. נכון. למשל, ונעבור לגן פרטי, שזה בעצם עוד סוג של מסגרת. אני יכולה לספר על הגן הפרטי שהילדים שלי כולם עברו בו, שהוא גן... שמפוצץ בילדים, וזה הגן שמכל המסגרות שהילדים שלי היו בו, הם מקבלים את הכי הרבה יחס והכי הרבה תשומת לב, ואני מבודדת את זה כמובן ממטפלת, כי מטפלת זה סיפור אחר, שגם לנו הייתה מטפלת משגעת, אבל בגן של הילדים שלי שיש בו, אני אפילו לא עוקבת אחרי כמה ילדים יש, זה כאילו, זה פשוט לא מעניין אותי, זה גן כזה מדהים, עם גננת כזאת טובה, שזה באמת לא חשוב כמה ילדים יש, הם עדיין מקבלים את היחס האישי, הם עדיין מקבלים יופי של חוויה, והגן הזה באמת מתמלא מהרגע, כאילו אנשים מתקשרים כשיש להם שני קווים בבדיקת הריון, אז הם כבר מתקשרים לגילה להזמין מקום, בדרך כלל הם ייכנסו אולי לרשימת המתנה כזה.
וואו.
וזה פשוט כאילו, זה פשוט העניין של הכמות לא משחק תפקיד ברגע שהגננת...
אבל את זה אתה מבין רק אחרי ש...
לגמרי, את כל כך צודקת.
רק בדיעבד. את זה אתה לא... זאת מחשבה שאתה לא מסוגל להכיל אותה.
לגמרי.
כהורי טרי.
כי בהתחלה גם מסתכלים, יש מפתח כזה לפי חוק. מטפל אחד לארבעה, חמישה, אני לא זוכרת בדיוק.
כן, הן לא עוברות על החוק, הן לא עוברות על החוק. כמה ילדים, כמה זה, אם יש...
נכון.
השטח של הגינה... כן, אבל כאילו אתה... מסתכל על, על כל כך הרבה פרטים קטנים, אתה לא רואה את התמונה הגדולה.
נכון. כי זה מה שיש לנו בהתחלה. זה הפרמטרים שיש לנו. תכף נכון. נרחיב בנושא הזה.
נכון, ואני באמת, הילדים שלי עברו מצהרון, כאילו מצהרון, סליחה, ממשפחתון, לגן הגדול הזה, ועד שאתה לא שם, אתה לא יודע כמה זה טוב.
עכשיו יש עוד, אני חוזרת רגע למילון מונחים שלנו, יש גם מעונים.
נכון.
שזה גופים מפוקחים לחלוטין.
נכון.
של נעמת, ויצו, הם, אם אני לא טועה, הם נולדו במקור כדי לתת מענה לנשים שחוזרות לעבודה. לא כל אחד יכול להתקבל אליהם, צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים סוציו-אקונומיים.
אז אני אספר קצת על החוויה הזאת. יש את הבדיחה של ילד ראשון בולע מטבע, אז רצים לבית חולים, ילד שני בולע מטבע, מחכים שזה יצא באופן טבעי, וכשהילד השלישי בולע מטבע, מנקים לו את זה מהדמי כיס. זה נכון.
כל הקלישה הנכונה נכון. וכל הבדיחות.
אז הקלישה הנכונה, ושני הילדים הגדולים שלי היו עם מטפלת, הילד השלישי בגיל 3.5 חודשים נשלח למעון, נשלח זה יפה, זה לא הוכסן ופסן, נשלח בהרמוניה למעון, נורא נורא קשה להתקבל, לא יודעת אם זה לא כזה פשוט להתקבל, המעונות האלה באמת המטרה הראשונית שלהם זה באמת לעזור למי שצריך עזרה, אבל בסופו של דבר, כאילו, אם מגיע לך ויש לך מקום, אז מגיע לך. עכשיו, כדי להתקבל לשם, אני זוכרת שכתבתי איזה מכתב על כמה אני צריכה מעון, והילדים שלי צפופים, וכאילו, אתה כותב איזה מין מכתב מסכנות כזה, כאילו, כדי להתקבל. ואז אני באה ונותנת את זה למי שהייתה אז האחראית שם, והיא מסתכלת ואומרת, אז מה תעשי? כאילו, אין סיכוי שתתקבלי, מה תעשי עם כל ה... רשימה הזאת, בסוף קיבלו אותי, ואז גם יש שם איזושהי פרוצדורה של הנחה. עכשיו זה מול התמת, וזה פשוט מסכת עינויים כאילו מטורפת, כי אני לא יודעת למה, הם מנסים להטיש את ההורים, עד שהם מקבלים את כל התופסיאדה הזאת, אבל בסופו של דבר, מעון זה באמת מקום שיש בו הרבה מאוד ילדים בדרך כלל, כבר מהגיל הצעיר, אבל הוא מאוד מפוקח. ואני יכולה להגיד שאצלי בתינוקייה בעיקר, זה היה אחלה. זה ממש כאילו, זה שרת אותנו מצוין. ובגדול, שוב, גם כאן, זה שאתה מרגיש בטוח והביטחון שלך במקום, זה עושה את העבודה. זה מה שחשוב בסופו של דבר.
כי זה, אני חושבת, זה גם משדר משהו לתינוק, לילד, וזה גם משדר משהו לצוות.
כן.
וגם אני חושבת שמהצד השני של הצוותים שמקבלים אותנו, ההורים, ככל שהם יותר חשים בהתנגדות או בביקורת, או אף אחד מאיתנו לא רוצה לעבוד תחת מכבש לחצים כזה, אז גם צריך לחשוב על הצד השני, וככל שאנחנו יותר... נותנים להם תחושה שאנחנו סומכים עליהם, ואנחנו בוטחים בהם, ואנחנו מאמינים בדרך שלהם, אז ככה זה כזה ווין 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 לכולם.
נכון, לגמרי. זה, בסופו של דבר זה גם יגיע לילד שלך, כאילו, זה היחס שאתה תיתן.
נכון. וזה זה קו כזה מאוד עדין, שכדאי להיות, כדאי להיות מודעים אליו.
אני חושב, אני כל הזמן באמת הגננת בגן הפרטי שהילדים שלי עוברים דרכו, אנחנו באמת חברות, היא מדהימה. והיא תמיד אומרת לי שהעיקר ההתמודדות שלה, היא לא מול הילדים, היא מול ההורים.
נכון.
כי שם הקושי.
ואנחנו הורים קשים, בדור שלנו, הדור ההורים שלנו, אנחנו קשים.
נכון.
אנחנו מודעים, יש לנו דרישות.
בעיקר הורים לילדים בחורים. שוב, זה שוב עניין הפרופורציה.
כן.
עכשיו, זה באמת כאילו, זה צריך להיות בין להיות כאילו באמת לראות ולא לפסוח על שום דבר כדי לדעת שאנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, לבין לשחרר ולסמוך, אז כאילו תמיד כזה
זה כן, זה
סיפור
קו,
חיינו.
קו דק כזה. אז נחזור רגע למילון, אני חושבת שמה שחסר לנו כדי להשלים את התמונה זה גני עירייה.
שזה השלב הבא.
שבעצם עד לא מזמן זה היה לגילאים יותר גדולים, היום יש אפשרות החל מגיל 2-9 שילד ייכנס לגן עירייה. ובעצם בגני עירייה זה מסגרת לכל דבר, אפשרויות הבחירה הן מאוד מצומצמות. כל עיר מנהלת את זה עיר, או גם איך קוראים לזה בקיבוץ? גן קיבוץ.
זה גן קיבוץ, אין גן עירייה. זה פשוט כאילו
גם קוראים לזה גן עירייה?
לא.
גן קיבוץ.
גם שיש לשם לגן שם, וזהו.
כן, אין כל כך
בטח גם אין אפשרות בחירה. בטח זה כאילו
אין אפשרות בחירה, והתשלום הוא בהתאם.
גבוה.
אתה משלם על גן
אתה משלם על גן?
כן.
וואלה.
כן.
שוב היא בוכה.
זה עכשיו לא ניגוד, עכשיו הבנקאית שלי בוכה.
אז כל עירייה מנהלת את הרישום ואת ההחלטה של איזה ילד ילך לאיפה בצורה אחרת. בסופו של דבר, תמיד יש לי תחושה שכאילו יש לנו ההורים בחירה, כאילו אנחנו יכולים לבחור אופציות, בסופו של דבר זה לפי צרכי המערכת ומאלף ואחת שיקולים.
הם גם כאילו נותנים לך לבחור, ולפחות כאן בכפר סבא, אחרי שאתה בוחר הם פתאום משנים את ההרכב של הגנים, כאילו עושים כזה מיקס כזה מחדש.
כן, זה מערכת לכל דבר, עם חוקים ונהלים והכל מאוד מפוקח, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אפשר לבחור להמשיך ללכת לגן פרטי ולא ללכת לגן עירייה, עד שבעצם חל חוק חינוך חובה. עוד סוג של גנים, ולא ניכנס לזה כי זה נושא בפני עצמו, אבל אני רק אזכיר, גן מעורבות הורים, זה בעצם קבוצה של הורים שהם מקימים בעצמם גן, הם אלה שבוחרים את אנשי הצוות.
זה בז'אנר של הפרטיים, לא?
כן, זה בז'אנר של הפרטיים. זה פשוט לא בעלת גן עכשיו מנהלת עסק, וזה העסק של הגן, והיא קובעת את כל החוקים ואת כל הנהלים, והכל זה הממלכה שלה, אלא זה ההורים הם אלה ש
סוחרים ישי.
כן, הם סוחרים את המבנה, הם סוחרים את אנשי הצוות, הם אלה שמנהלים את זה. למי שמתאים, זה עולם בפני עצמו, אז שווה לחקור ולבדוק את הנושא.
יש, אני חושבת שבתוך הגנים הפרטיים יש עולם ומלואו, יש את הגנים האנתרופוסופיים שהם מאוד מאוד פופולריים היום, ואני מניחה שיש עוד הרבה סוגים של גנים.
יש מונטיסורים, כן. אנתרופוסופיים, נראה לי זה בגדול החלוקה, ושאר
דמוקרטים.
הגנים דמוקרטים, יש גנים דמוקרטים, זה בית ספר.
לא יודעת.
יש בית ספר דמוקרטי. מה נותנים לילדים לבחור בגן? לא יודעת.
מי הגננת היום? אני יכולה לשתף שאני בימים אלה, בגלל שאני הולכת לעבור מקום מגורים, אני עוברת חוויה מאוד מאוד אחרת כשאני הולכת עכשיו לבחור את הגנים של הילדים שלי. כי בגדול, אני כמו שאמרת, גם אין מלא אפשרות בחירה, וגם אני די זורמת, אני כאילו עד עכשיו מבין ה2-3 אופציות שהיו לי, תמיד כזה התאמתי את זה קצת לפי שיהיה קרוב לבית, קצת כזה אינטואיציה, כאילו הבחירה הייתה לי די קלה, ואני גם רואה הכל בעיניים. פתאום אני צריכה לעבור למקום אחר, ואז אני צריכה לעשות משהו שהוא מאוד לא טבעי לי, ולעשות עבודת מחקר. אז אני מתחילה להתקשר לכל מיני אימהות ולשאול, ופתאום את רואה שעל כל גן יש מיליון דעות, וכאילו כמספר האנשים שאת פונה אליהם, ככה מספר הדעות, ועל גן אחד יכולים להגיד שאל תתקרבי אליו, יש שם לא עלינו אלימות, והמשטרה הייתה שם, ולא, אני סתם מגזימה, ואמא אחרת יכולה להגיד, הבת שלי שם זה גן מקסים, ואני ממליצה עליו בחום.
נכון, ואני, החוויה היא מאוד אישית.
בדיוק, ואני משתגעת, כי אני כאילו, אני לא יכולה להכיל את כל הדעות האלה, אז...
כן, זה קשה.
זה נורא נורא קשה, זה נורא קשה, ויש הרבה תנאים שצריכים להתקיים, כאילו, כן צהרון, שני גנים צמודים, כאלה, אז זה באמת, זה באמת התלבטות מאוד מאוד רצינית.
זה עיסוק, זה ממש, זה חתיכת עבודה למצוא מסגרת.
נכון.
אנחנו עברנו דירה, בשביל למצוא מסגרת חדשה. עברתי דירה, כי אני הרגעתי, אני באמת הייתי בכל כך הרבה גני ילדים בגבעתיים. לא שמעתי על משהו שהוא באמת מומלץ. שמעתי כאילו על גנים טובים יותר, טובים פחות, אבל לא מצאתי את מה שחיפשתי. והתחלנו לחפש יישובים וקיבוצים, מקומות, התחלתי לדבר עם הורים שגרים בכל מיני יישובים וקיבוצים שלא שמעתי מעודי את השם שלהם, כדי לדעת איך המסגרות שם בגנים, כי חיפשתי איזושהי חוויה שהיא קצת יותר עם טבע ופחות. אני הייתי משתגעת שהיו שולחים לי תמונות של... נגיד של הפעלה לילדים, והיו עושים להם, עשו להם את זה גם בסוף שנה, אני נטרפתי מזה, שרואים אותם עם דליים, דלי פלסטיק וכפות פלסטיק, ובמקום שהם יושבו בחול, שיש הורים שמזדעזעים מחול למשל, אז הם יושבים עם עלי שלכת, שהגננת גזרה מניירות צבעוניים. וכאילו, זה כאילו טבע, אבל טבע מפלסטיק.
זה כאילו היקה בך.
כן, והדשא בחוץ הוא לא דשא, אלא הוא דשא סינתטי.
כן.
ובאמת, הפעלה עכשיו של... הפעלה להם, מדברים איתם על תפוזים, אז מביאים להם תפוזי פלסטיק, והכל היה כאילו...
בכאילו.
כאילו בכאילו.
אבל זה מאוד אישי.
ואם הם עכשיו עושים להם חוויה של לצאת לטיול, אז הורים מביאים עכשיו מקלות וסקים מהבית, והם היו עושים צעדה בתוך הגן. ואני חיפשתי מישהו שיקח אותה לטיול, ויקח אותה לכתוב תפוזים, ויראה לה שלכת, ויהיה לה ארגז חול, ויהיה לה חברים שגרים קרוב, ולא כל אחד שמגיע לזה מקום אחר, וחיפשתי מסגרת שמקום שהגן באמת כאילו, יש מי שמבין, ויש מי שמוביל, ויש איזה שהם ערכים מסודרים, ולא איזה מישהי שוואלה לא הסתדר לה להיות לא זה ולא זה, אז היא בחרה להיות גננת ופתחה גן.
את בעצם מצביעה על המקום של החשיבות של המסגרות של הילדים שלנו, ברמה כזאת שזה אפילו יכול לקבוע לנו איפה אנחנו
כן,
נגור.
כן, כי אני הייתי כל כך מאוכזבת מהמסגרת הראשונה, הייתי בכזאת כאילו, קיבלתי כזאת חוויה לא טובה,
כי מסגרת היא הרבה פעמים יכולה להיות מאוד שיקוף של הסביבה שאת חיה בה.
כן.
אז אם את חיה בעיר, שכמובן יש לזה הרבה יתרונות.
ואת רוצה לגור לא בעיר.
נכון.
אז זה מכה בך בפרצוף.
נכון. כן. כאילו הרבה פעמים אנחנו חיים את חיינו ועם פשרות כאלה ואחרות.
כן, ועד לפני, ושנתיים לפני
ואז
זה.
ואז הילדים הם אלה שלוחצים לנו על נקודות. הנה, למשל אני, הבן שלי עולה לכיתה א', זה זמן להחליט איפה אתה כאילו להשתקע. או אתה רואה את המסגרת של הילד שלך, וזה מצביע לך על זה, על אם אתה במקום שאתה רוצה להיות בו או לא.
שנתיים לפני זה גרתי קומה רביעית, בלי מעלית, באיזה חור בתל אביב. היה לי הכי כיף בעולם, הכי מרוצה בעולם.
מדהים, כי הילד הוא כאילו מין חיישן כזה, שמאותת לך לגבי החיים שלך.
הוא כאילו, הילדים מאלצים אותנו לצאת מהקונחייה הזאת שלנו, ולהיחשף לסביבה, ולהבין איפה אנחנו נמצאים.
ומי... אנחנו רוצים להיות.
איפה אנחנו רוצים להיות בעיקר. אחד השיקולים שהחלטנו להשתקע בכפר סבא זה כי הרגשנו שזה מקום שמתאים לנו לגדל בו ילדים.
כן, כי הוא בעצם שילוב כזה בין עיר לטבע.
כן. כדאי לעשות את כל מה שצריך בשביל להרגיש שעשינו את הכי טוב, את הבחירה הכי מושכלת.
כדי להרגיע את עצמך.
כן, כל אחד מה שמרגיע. אחת זה... אחת תרגיש טוב שהיא בדקה, הלכה ב-20 גנים עם צ'קליסט, ושנייה תרגיש טוב
שהיא מצאה ישר את מה שמתאים לה.
כן, שהיא מצאה ישר את מה שמתאים לה, וששמע כמה המלצות, ודיברה עם כמה אמהות שהיא סומכת על דאטה. כל אחד יעשה את מה שמרגיע אותה ואותו. ואז אני חושבת שצריך לתת משקל מאוד חשוב לתיאום ציפיות.
עם הגננת?
עם הדמות המובילה של אותה מסגרת, שזה טריקי מאוד, כי כשאנחנו הורים טריים לילד ראשון, קשה מאוד להיערך ולדעת איזה תאום ציפיות לעשות מראש. איך אני יודעת, אני נגיד במקרה שהיה לי, תינוקת כל כך קטנה, אני מחפשת דמות שתהיה איתה ותלווה
את הכל. את יכולה לבקש מה, את יכולה להיות חמה ואוהבת?
לא, אני לא מדברת על החמה, אני מדברת על דברים שיקרו שלושה וחצי חודשים.
אני חושבת דברים טכניים כאילו.
זהו, זה לפני טעימות אפילו, אני יודעת בכלל מה זה ללמד ילד לאכול מוצקים, אני יודעת מה חשוב לי ומה לא חשוב לי, אני מבינה בזה משהו, גמילה מחיתולים, גיל שלושה וחצי חודשים, לחשוב על נושאים כאלה, זה נראה כמו, לא יודעת.
אז זה קשה לעשות תאום ציפיות כשאתה לא מכיר עדיין את החומרים.
אבל עדיין זה חשוב.
האג'נדה שלך נבנית לאט לאט ככל שהילד גדל, ופתאום אתה מגלה שאתה והגננת לא בדיוק מסונכרנים, וזה לא משהו שאתה יכול לצפות מראש.
בגלל זה אני אומרת, זה נושא מאוד מאוד טריקי.
ואז אתה כזה, איך אני אגיד את זה עכשיו לגננת, אחרי שאנחנו כבר פה, מה היא תחשוב עליי, איך היא תתייחס לילד אחרי שאני אגיד לה את זה.
למשל, דוגמה עם חיתולים. יש הרבה הורים שבוחרים ללמד את ה... זה טריקי המונח.
כן.
כן, כי גמילה...
ללמד את זה בסדר.
להיפרד מחיתולים. יש הרבה הורים שבוחרים לעשות את זה בגיל מוקדם יחסית. ומחליטים לעשות את זה אחרי שכבר הילד או הילדה נמצאים במסגרת מסוימת. ואז צריך לבוא ולשתף את הגן כולו.
צריכה פתאום להסכים. והיא צריכה להגיב בדיוק כמו שאתה מגיב בבית, כדי שהתהליך ילך לכון. ואם פתאום לגננת הזאת יש איזושהי אג'נדה נהדרת, שהיא נהדרת לילדים אחרים, ואתה מרגיש שהיא לא נהדרת לילד שלך, אז פתאום עולמך חרב עליך, כי משהו קטן פתאום לא מסתדר, והכל עכשיו נהרס.
אז אני חושבת שזה נקודה שמאוד מראה על החשיבות של הבחירה של המסגרת שלכם. כי אתה צריך א', להרגיש שאתה סומך עליה, שיודעת מה היא עושה, ובית שיהיה שיח פתוח, שתרגישי חופשי להגיד לה מה את רוצה. והשילוב של זה כאילו אמור ליצור סיטואציה רצויה.
נכון. וזה טריקי, כי זה הרבה פעמים הביצה והתרנגולת. כאילו... אלא אם כן, אני חושבת שבאמת...
זה הדבר היחיד שיש לי טוב להגיד על הגן הקודם, זה שכשרציתי להוריד חיתולים, אז היא כאילו... הזדעזע, אבל זרמה איתי.
ואני אגיד שאני דחיתי את
התהליך. אני פחדת לשאול באיזה גיל.
את יכולה לשאול, זה מעיין מאוד גאה בזה.
כבר אני לא יודעת, זה כבר כל כך מחורה.
שלושה וחצי חודשים.
לא, 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 לא.
היי, הגענו.
לא, לא, לא.
לא, אני חושבת שזה היה שנה וחצי.
שנה וחצי.
כן, שנה וחצי.
זה לא כזה קטן, זה לא איזה...
זה, כן, כן, גם הבן השלישי שלי, בגלל שהוא ראה את האחים שלו כבר... כאילו עושים את מה שהם עושים, והוא חיכה אותם בגיל מאוד צעיר, אז היה לי את המחשבה שבטח כן הוא יגמל נורא נורא מהר, ואנחנו עדיין כאילו בתהליך, בגיל שלוש.
אז אנחנו דחינו את הפרידה הזאת מהחיתולים לתקופה של החופש, כי הרגשתי שאין לי פרטנרים כל כך, ולא רציתי להיכנס לכל מיני פינות, והסיטואציה, כמו שסיפרתי קודם, הגן נסגר לשנה הבאה, הייתה סיטואציה כבר בעייתית, אז החלקתי.
ולפעמים זה זורם, ולפעמים פחות. אני הרגשתי שאני ממש נמצאת בנקודת אל חזור, שאני עכשיו חייבת, עכשיו אני חייבת לעשות את זה, את הצד אחרת אני כאילו מאבדת את המומנטום. כן. הרגשתי שהילדה נמצאת בדיוק בנקודה שבין עכשיו או בעוד שנתיים.
והזרימה של הגננת, זה כן. שהוא באמת
בגננת
מדד
היה מאוד קשה, ונתתי לה שבוע ככה להקל את הקונספט לפני שכאילו זרמתי איתה לשבוע, וזה היה גם הרבה מבחינתי.
אבל זה לא רק בחיתולים, זה גם בתזונה. אם יש משפחות שיש להם תזונה מסוימת, צמחונים, טבעונים, זה חשוב להם ליד הילדים, או להפך. אני זוכרת שרשמתי את לילה לגן השני שלה, וזה גן של ארגנטינאים.
ארגנטינאים בכפר סבא? מה את אומרת?
אז הגננת, שגם זה הגן מדהים, היא התגעתה שאצלנו הם כל יום אוכלים בשר, ויש הורים שזה יכול להפריע להם, זאת אומרת, צריך, התיאום ציפיות הזה, אני חושבת, הוא צריך להיות מאוד מקיף, וצריך פשוט, קודם כל, לחשוב על מה צריך לשאול.
מה חשוב לך?
להבין מה חשוב. זה מאוד מפחיד, כי... כשתינוק הוא חסר ישע, והוא לא יודע לדבר, והוא לא יודע לדרוש, והוא לא... יש פה אלמנט מאוד, מאוד מלחיץ. אז אנחנו ההורים, יש לנו אחריות מאוד גדולה לוודא שהוא מטופל היטב, ושכל הדברים שחשובים לנו מתקיימים. יש לכם...
אבל באמת, כאילו, אני קצת חוזרת על עצמי, אבל אחרי שבררת, ואחרי שבחרת, ולהיות כאילו שלמה עם זה, להיות שלמים עם זה, כמשפחה, ואז לשחרר ולתת ביטחון, כי זה עובר לא רק לגננת או למטפלת, זה עובר גם לילד. הילד מרגיש, כשאת משאירה אותו, לא משנה באיזה גיל, אם את משאירה אותו במקום שאת סומכת עליו, וזה נורא נורא חשוב.
נכון, אבל ממה שאני רואה בשטח, יש בלבול מאוד גדול לגבי איך אני בוחרת מסגרת, איך אני יודעת מה לשאול. יש באמת צ'קליסטים שרצים בין אמאות, מה חשוב לברר, מה כדאי. אני מסתכלת, אם אני נכנסת לגן, מסגרת, לא משנה מה חדש, אני תמיד חשוב לי נגיד להסתכל על השירותים. לראות שהם מותאמים בגודל שלהם לילדים, לראות שנקי שם.
זה כמו מבחן למסעדה.
כן,
מבחן,
נכון, כאילו. לראות שנקי שם. אני נכנס למטבח, אני מסתכלת, אני רואה, זה דברים שהם חשובים לי.
לראות אם הגננת יש לה איזושהי הסמכה כלשהי או אין לה שום דבר. אמא שלי תמיד אמרה לי שגן שנראה יותר מדי מעוצב ונקי ויפה, לא לרשום אליו. כי כאילו משקיעים כל כך בנראות ופחות משקיעים בתוכן. ככל שמשקיעים יותר בחיצוניות, ככה הפנימיות שטחית ו...
כן, זה גם מקום חסרה. שילדים חיים בו, משחקים בו, כן. כאילו... זה גיוני שהוא לא יהיה פיקס.
כן.
כמו הבית שלנו.
כן.
יש את הריח הזה בגנים, שלא משנה כמה זה גן, הכי נקי, הכי מסודר, הכי סטרילי, יש מין ריח כזה. אתם יודעות על מה אני מדברת?
כן. לראות איך מאכילים את הילדים, אם זה ילדים קטנטנים, לראות אם מאכילים אותם כמו שאת אוהבת, אם מושיבים את כולם בסל קלים לשעה, או שהם מושיבים אותם סביב כיסאות, או כיסאות אוכל, או איך זה מתנהל, אם נותנים להם לאכול לבד, או מאכילים אותם בכפית, אם מסכימים לתת להם אוכל שהם מחזיקים, או שהכל זה תחון עד גיל שנה, כי הגננת מפחדת. אם את רוצה אוכל מוצק מההתחלה, והגננת רוצה תחון, והיא לא מסכימה, צריך לוודא את זה, גם אם הילד בן 3 חודשים, או עוד חודשיים, עוד חודש מתחיל טעימות, לוודא אם היא מוכנה לזה. יש גננות שלא מוכנות לתת פינגר פוד וכל הבייבי לד, הן לא זורמות. הן מפחדות, הן חוששות, הן לא רוצות לקחת האחריות, וזה מנוגד למה שאת רוצה, ואם זה מה שחשוב לך, אז צריך כאילו לתאם ציפיות על זה.
נכון, וגם יש גם מעונות שלא נותנים בהם בכלל בשר, שזה צמחוני. ואז את צריכה לדעת שאת צריכה להשלים את החלבונים, כאילו, לילדים.
יש תמיד את הקטע הזה עם ביצה, שאם אני לא יודעת אם נתנו לבת שלי לאכול ביצה בגן, ואז אני נותנת לה גם בערב, כי אני לא יודעת, אז אני כאילו עשיתי משהו לא בסדר, כל יום אני, כן. כאילו, אני מאוד אוהבת שקיפות. אני חושבת כן. שזה הטיפ הכי טוב שיש לי לתת. שקיפות. אם יש בגן לוח כזה, שכל יום כתוב מה הילדים אכלו.
לדעת מה הילד אכל, זה כל כך בסיסי. יש גנים שלא מספקים את המידע הזה. אצלנו בגן לקח המון 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 זמן עד שהגנת הועילה בטובה לשים איזשהו לוח ולכתוב מה הילדים אכלו בכל יום. אתה לא יודע מה אתה צריך להשלים להם, הילד מגיע, אתה לא יודע איזה תזונה חסרה לו, זה ילדים קטנים שהם לא אוכלים הכל.
ואחרי זה הרופאה באה ומתחילה לשאול ולחקור ואת מרגישה שאת לא יודעת להגיד לה...
אני לא יודעת מה הילד שלי אוכל, אני לא יודעת מתי הוא ישן, אני לא יודעת זה, לראות איך הם מרדימים את הילדים, אם הם שמים אותם בתוך המיטות האלה ומנענים את המיטה, או שהם מרימים על הידיים, או שהם... לראות מה הגישה.
יש לי גם איזשהו טיפ שהוא קצת סטוקרי, כאילו, לאו דווקא בשעה שקבעת לבוא לראות הגן, אלא סתם בשעה אחרת.
לעבור ליד הגן, להקשיב לקומה.
לעבור ליד הגן, לשמוע איך הגננות מדברות, אם יש צעקות מוגזמות, לראות שכאילו...
זה דרך, טיפ מעולה.
דרך הגדר זה... אפשר לראות הרבה דברים שכשאת תהיה שם בפנים בביקור, את לא תראי אותם.
נכון.
מביקורים אפשר לדעת הרבה, אבל זה לא טיפ שאולי עוזר לפני, אבל אני סתם יכולה להגיד שאני למדתי על הגן של הבן שלי הכי הרבה, באיזשהו יום שבאתי לאפר אותם, כאילו לפורים, ופשוט הייתי בצד, כאילו, וכל פעם בא אליי ילד אחר. זה היום שבאמת הבנתי איך הגן מתנהל, ואיך היא יודעת להחזיק אותם, ומה היא עושה איתם, ואיך הם שקטים כשהיא דורשת, ואיך הם אוכלים ארוחת צהריים. כאילו בעצם זה היום היחיד שבו נחשפתי לכל מה שקורה. ואז גם הבנתי כמה באמת אין לי באמת מושג, כאילו,
מה קורה בגן.
אני יודעת שאני שמה אותם, ואני יודעת שאני מוציאה אותם, ובאמצע זה איזשהו חור שחור, שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה בו.
אז קודם כל, זה טיפ מעולה. אני מקפידה לפחות פעם בשנה להגיע לגן לעשות פעילות. זה נותן לי תמונת מצב, יחסית בתחילת שנה, זה נותן לי תמונת מצב מאוד טובה, ועד כה זה מאוד הרגיע אותי.
וגם את האהבה של הגננת.
נכון, ואת האהבה של הילדים.
נכון,
וואי,
נכון.
כל פעם שאני מגיעה לגן, כל הילדים קופצים עליי ומחבקים אותי ומנשקים אותי, זה כזה כיף.
זה נכון, הם נהיים גרופים קטנים, את מגיעה נכון. כמו איזה רוקסטאר כל פעם לגן.
כן, זה ממש כיף.
יש השעה של ארוחת צהריים, היא שעה נורא, נורא קריטית בגן, זה כאילו השעה הכי, שפעוטות או קטנטנים ממש, אז זאת השעה הכי מבולגנת בגן, זאת השעה הכי קשה של מבחינת הגננות, כאילו אם אתה מגיע ומתצפת עליהן בזמן הארוחה, אתה פחות או יותר יודע איך מתנהל הגן בכל שאר היום. כאילו זה מין משהו שנותן לך המון.
זה שעה שטוב לבקר
כן,
בה.
כן, זה שעה עכשיו כשאתה רוצה לבוא כאילו לפגוש את הגננת, אז זה קצת בעייתי. אבל הייתי בהחלט מגיעה במפתיע בשעת ארוחת צהריים, ומבקשת להסתכל על מה הולך בגן, או אם הילד רשום כבר ואת לא רגועה, לבוא במפתיע לגן, להגיד שבאת לאסוף את הילד, בשעה שאת יודעת שמתנהלת ארוחת צהריים, ולהתנחל איזה רבע שעה ככה, להתקע להם שם באיזה דרך נעימה, אבל להסתכל מה קורה, כי זה באמת, אתה פתאום רואה שיש ילד קטן מדי שיושב, אני רק מניסיון אישי, ילד קטן מדי שיושב על כיסא שלא מותאם לגיל שלו, או ילד שנמצא בסלקל יותר מדי זמן ובוכה יותר מדי זמן ולא ניגשים אליו, או גננת אם היא ניגשת בחמלה או שהיא באה ודופקת לו את הציצה, כך תוכל עוד משהו כאילו על הצלחת, או אם היא ממלמלת לעצמה
נשמע מלחיץ, מעיין.
כן, היא מלמלת דברים נעימים, או שהיא אומרת, די, אין לי כבר כוח. זה דברים שאתה לא נחשף אליהם כשהגננת באה לעשות עליך רושם. היא כל כך, אין לה פניות להורה בזמן ארוחת צהריים, שאתה רואה באמת את מה שבאמת קורה.
זה שעת לחץ, שהיא שעת מבחן.
וזה מבחנים שהגן שאני הייתי בו לא עברו. לא עברו בשום צורה את המבחנים האלה.
אז בואו נדבר רגע על סימנים, לכך שאפשר גם לראות.
יש בעיה, אתה הולך לחפש גן, ואתה כאילו שומע, שמעתי את זה איזה מערכון של אדיר מילר, אני חושבת, שאתה בא לחפש גן לילד, ואתה שומע בראש את רפי גינת, כזה.
סלמונלה.
סלמונלה, ואז היא מספרת על הסבא הזה, על זה שאבא שלה מגיע פעם בשבוע לעשות הפעלה לילדים, ואתה מדמיין, והאבא המבוגר שנגע בילד. כאילו אתה כל הזמן מדמיין את ואין שער למטבח, והילדים נגעו בגז, ואז כאילו, והשקעים נמוכים מדי, הכל כזה נורא, אתה מגיע בתור חוקר לגן, במקום, כאילו יש משהו כשאתה מגיע, אני יודעת בתור אמא לילדה ראשונה, קטנה, שלא יכולה לתקשר, לא יכולה לספר לי מעבר עליה, לא יכולה לדבר, באה לחפש מסגרת, אני רפי גינת עכשיו, באה לחקור את הגן, זה תמיד מלחיץ.
אני במקרים האלה מאוד מסתמכת על אינטואיציה, וגם תמיד חשוב לי ששי יבוא לראות איתי את הגנים, ואז יותר קל לנו ביחד לגבש איזושהי חוות דעת. ואם אני מגיעה לגן ואני מרגישה מרגישה וייבים טובים, אני מרגישה שיש, אני יודעת, זה נשמע קצת אולי עזוי, אבל אני מרגישה שיש אנרגיות טובות ויש אווירה טובה, ואפשר לדעת, כשנכנסים למקום, אפשר להרגיש אם נעים לי להיות שם או לא נעים לי להיות שם. רחלי עושה.
אני לא יודעת, כאילו, זה שוב עם האינטואיציות שלכם מאוד 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 בריאות. אני כאילו יכולה להגיד שיש מקומות מדהימים שלא עשו עליי רושם טוב בהתחלה, ולהפך, כאילו.
אני תמיד חושבת אם הייתי רוצה להיות, אם עכשיו הייתי ילדה, אם היה לי כיף להיות שם. אני מנסה להוריד את עצמי רגע לנקודת מבט כזאת.
נורדת על ארבע.
כן, ומתחילה לסחול על הרצפה. אם אני מרגישה שזה משהו שהוא נתפס לי כי הוא חיובי, וכי הייתי רוצה שהילדות של הבת שלי תיראה ככה, אז זה יותר מושך אותי לכיוון הגן הזה. נגיד אני מסתכלת על המשחקים, אני בתור מעצבת גרפית, בהכשרתי מסתכלת על היצירות, שיש שתלויות בגן, באמת, ואז אני אומרת, האם הגן הזה מייחס, לי זה מאוד חשוב. אז אני אומרת, האם אני מסתכלת על היצירות, ואני אומרת, סתם נותנים להם חתיכת נייר וצבע, או שיש פה משהו קצת יותר מושקע?
כן, קולאז'י.
אני בחיפושי גנים, אני לצורך העניין, בחיפושי הגנים שלי, עמדתי מחוץ לגן שבאתי להתרשם ממנו, וראיתי שתי גננות בשעת צהריים, שהילדים ישנים, יושבות ועושות הדבקות בחוץ. כאילו הילדים עשו אותן.
אומייגאד.
היצירות. אין לתאר, עכשיו, הזדעזעתי, נחרדתי מהגן, נכנסתי כי כבר קבענו ורציתי, כאילו, אתה לא יודע עוד איך לשפוט גנים, אז אתה רוצה לראות גנים אחרים לפני שאתה רואה את הגן שלך. בסוף בחרתי בגן אחר כמובן, ובאמצע השנה פתאום הגננת ההיא שהדביקה הדבקות, הגיעה במקום גננת אחרת שהתחלפה אצלנו בגן. זה דברים שאתה לא יכול לצפות אותם, אבל לא יכולתי שלא להתאפק ולהגיד לה, כן, ראיתי אותך יושבת ועושה הדבקות, אין לך מה לשלוח יצירות עם הילדה. זה כבר היה בתקופת שבר, כבר כן. לא היה לי זה, אבל סנטימנטים.
אז נראה לי שאמרנו לעשות סטוקינג, לנחות באמצע היום, סקר שוק, מה עוד היה לנו?
אינטואיציה.
אינטואיציה.
את קונה משקפת באיבי.
את מגיעה לאיזה גג, מתצפתת לכיוון הגן.
מפזרת עתים כאלה עם המכשירי הקלטה בכל גן, מאזינה
לכל... בראש של הבובה שלנו.
אם רואים שילד חוזר הביתה עם תפרוחות חיתולים מוגזמות, או כל מיני סימנים, נשיכות, ילדים נושכים אחד את השני, כאילו תינוקות גם נושכים אחד את השני, בואו כאילו, נשיכה, אני תמיד אמרתי, נשיכה אחת זה בסדר, זה ילדים, זה קורה, אינטראקציה כזאת בין ילדים קטנטנים, אוקיי, אבל כמה נשיכות? זה כבר כאילו, יש שם סימפטום כלשהו של חוסר קשב. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו מבוגר אחר.
זה באמת, כמו שאת אומרת, כאילו, אם יש מקרים חד פעמיים, זה טבעי וזה קורה. אם זה תופעה, אז כבר שמים עין. זה עדיין לא אומר שהגן הזה נפסל.
נכון.
אבל צריך כבר לקבל הסברים.
נכון, ולהיות בקשר, אני בעד להציק. להציק, כאילו, מבחינתי זה המחויבות שלי בתור אימא. במיוחד ששוב, שאני לא יכולה להציק לבת שלי, עכשיו אני מציקה לה. אני שואלת אותה,
לא, מדברת. לא, את לא יכולה, אי אפשר שהטיפ יהיה להציק.
מה? להציק? לא, בגבולות הסביר כמובן.
להיות, מעורבת.
אבל לא, נכון, להיות מעורבת. לא להרגיש לא נעים מזה שאני רוצה לדעת מה הבת שלי אכלה, ומתי ישנה, וכמה ישנה. כאילו, לפעמים זה נראה לי כזה קטנוני, שזה רמת השיח שאני נכנסת אליה. אבל זה דברים שחשובים לי.
מה אתן אומרות על תמונות וואטסאפ שהגננת שולחת לקבוצת הורים כזאת?
אני לא אוהבת. אני נורא שמחה שעכשיו אני לא מקבלת את התמונות.
אני רואה ממש את ההבדל. הגן הקודם, היו שולחים המון המון תמונות, וזה נורא שמח אותי, אבל בפועל, במקום להיות עם הילדים, היא מצלמת כל הזמן. ובמקום להיות עם הילדים, כל פעם הייתי רואה פרסומות שלה בפייסבוק. כאילו, למה את מעלה דברים כשאת בעבודה? והגן הזה, לא שולחים תמונות, שולחים פעם ואף פעם. והגננות עם הילדים.
אתם בחוזה צריך לבדוק גם את סעיף הוואטסאפ.
לשאול, את שולחת תמונות, אם היא אומרת, כן, המון, כל הזמן.
תשובה לא נכונה.
בדיוק. כן, אבל...
נפסלת.
אבל בעיקר לראות את החוזה, לראות שאם הבטיחו לך משהו שהוא קיים בחוזה, אם את לא בטוחה שמה שהבטיחו לך קיים בחוזה, תוסיפי אותו לחוזה, את
רשאית להוסיף. אני מוסיפה את הסעיף, לרשום לגן שבו הגנן שולחת לך רק תמונות רלוונטיות, לא לרשום לגן שיש בו תמונות של כולם.
נכון, נכון. וגם פה אני אגיד משהו... קשה לי לקבל את התמונות, הן לא תמונות יפות, הן אף פעם לא יוצאות, כאילו באמת, כדי לצלם צריך כישרון מסוים. תמיד הייתי מקבלת תמונות.
טל כזה נותנת מתנה בתחילת שנה, קורס
צילום. בטלפון. כן, כאילו זה היה נורא מעצבן אותי לקבל תמונות מכוערות של לי באמצע היום. סליחה. מצטערת.
קצת בימוי שיהיה כאן, קצת השקעה, באמת.
כאילו אם כבר, אני מבינה שהמטרה של התמונות האלה זה להרגיע.
זה כאילו ליצור איזושהי שקיפות, אבל השקיפות שנוצרה בסוף היא זה שאת לא נמצאת עם הילדים ואת כל היום צלמת. זה מה שאני קיבלתי בסוף.
כן, יש בזה משהו. עכשיו שרציתי לרשום את לי לצהרון, אז התקשרתי בשעה 4, והתקשרתי בכוונה בשעה 4, והתשובה שקיבלתי זה, היי, אני לא יכולה לדבר, אני פה עם הילדים, אני אדבר איתך ב-6. תשובה טובה.
כן. באמת תשובה טובה.
נכון. אני חושבת שדיברנו פה על המון קריטריונים והמון המון דברים שצריך לבדוק ולראות ולבחון. מה שלי הכי חשוב בתור אימא זה לדעת שהבת שלי מקבלת המון חום ואהבה.
ושהגננת רואה אותה.
כן, זה מאוד חשוב.
אימא, אבא, הם יכולים להרגיש אם גננת רואה את הילד שלהם.
כן.
אם נותנים ביטוי לילד, אם נותנים, מסתכלים על הקשיים שלו ומפתחים את החוזקות שלו. אני תמיד בכל סוף שנה נפעמת מחדש, אני משחזרת אחורה איך היא הייתה כשהתחילה את השנה ואיך היא עכשיו שהיא סיימה את השנה, ואני הרבה מזה זה בזכות המקום שהיא נמצאת, כי אני הרי בסופו של דבר, אם שמים את הדברים על השולחן, אני איתה פרק זמן מצומצם. אז אם אני שומעת כל מיני מילים מאוד חדשות ויפות באוצר מילים שלה, וכל מיני דברים שלא הגיעו ממני, ואני רואה שהיא רכשה כישורים חדשים שלא הגיעו ממני, אז אני תופכת לעצמי על השכם ואומרת לעצמי, בחרת אחלה.
אני גם חושב, אני אחדד את מה שאמרתי על לראות את הילד. אנחנו יודעים, יש את הקטע הזה שכל הורה מתלהב מהילד שלו, נכון? למרות שתכלס כל הילדים שלנו הם די אותו דבר, אנחנו מתלהבים בגלל שאנחנו הורים שלהם. אנחנו רואים את מה שמיוחד בהם, מה שייחודי להם. וכשאתה קולט שגם הגננת רואה מה שייחודי בילד שלך, אתה מבין שהגננת באמת רואה את הילד שלך.
נכון. נכון, זה מבחינתי האידיאל, ואני מוכנה לוותר על הרבה דברים שחשובים לי, על תזונה ועל כל מיני דברים שקשורים לסדר יום, לא יודעת, דברים שהיו לאורך השנים, כל עוד נשמרת לי התחושה הזאת שהילדה שלי אהובה וטוב לה והיא פורחת.
נכון, הלוואי ונצליח באמת לעשות הבחירות הנכונות.
ולא לייסר את עצמנו יותר מדי עם...
על הבחירות לא טובות שעשינו בעבר, וזה בסדר, זה קורה.
נכון. זהו, אני מקווה שענינו על הרבה שאלות, ושלא הלחצנו, אלא שעודדנו, כן?
מה את אומרת?
תמכנו. אנחנו כאן.
יש מי, טל, את מרוצה מהגן של לילוש?
מאוד.
את מרוצה מהגן של הילדים שלך?
מאוד.
וגם אני מרוצה, מאוד. אז בסוף מוצאים.
נכון, זה נראה לי אומר הכל. אז אם מישהי מאזינה לנו והפרק הזה הרגיע ועזר, והיא מוזמנת לשתף ולשלוח אותו לחברות שצריכות אותו, כי יש המון... יש המון שאלות סביב הנושא הזה, ואני חושבת שריכזנו פה המון 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 תשובות מועילות. תודה למעיין.
בבקשה.
טוב, בסגיר את יותר רגועה.
אני אסופה, אני אסופה. היא בכתה
על זה 10 פעמים.
פחות מטרילה.
פחות
מטרילה, נותנת לי לעשות את הסגיר. אז תודה, מעיין. תודה, רחלי.
תודה לך.
ניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי.